דאבל אימפקט, הפודקאסט שיגלה לכם את כל מה שאתם צריכים לדעת על יזמות והשקעות אימפקט בארץ ובעולם.
ברוכים הבאים לדאבל אימפקט, הפודקאסט שיגלה לכם את כל מה שאתם ואתן צריכים לדעת על יזמות והשקעות אימפקט בארץ ובעולם. אני אלינה שקולניקוב שוורצמן, ואני מנהלת את תחום האימפקט בקרן אדמונד רוטשילד. בדאבל אימפקט הראיין אנשי מקצוע בתחום האימפקט, משקיעות ויזמים, ויצלול איתם לעולמות יזמות האימפקט בישראל. היום איתנו באולפן מירי ברגר, מנכלית שותפה ומייסדת של 6 Degrees, ואריה מלמד יקל, מנהל על אינוביישן בבית חולים אלין. שלום חברים.
שלום.
שלום.
אריה, אנחנו נתחיל איתך. מה זה על אינוביישן?
אינוביישן זה הב שקיים בבית חולים אלין, שנבנה לתמוך ביצירה של טכנולוגיה מסייעת, שאמורה לשרת את האוכלוסייה של המטופלים שלנו, את האוכלוסייה של ילדים צעירים עם מוגבלויות בארץ ובעולם. הפעילות שלנו נעשית על ידי זה שאנחנו מספקים במקום אחד, במתחם אחד, בארגון אחד, למעשה את הקריטריונים המשמעותיים ביותר להצלחה, שאנחנו מאמינים שצריך סטארט-אפ בתחום הטכנולוגיה המסייעת, קרי יכולת לספק מידע מקצועי של אנשי מקצוע, בין אם זה רופאים, אנשי מקצועות הבריאות, יכולת לספק חוויית ניסוי והתנסות עם משתמשים, בין אם זה מטופלים שלנו, בין אם זה מטופלים שמאושפזים או לא מאושפזים בבית חולים, ויכולת לעשות ניסויים קליניים, ואחר כך למעשה אנחנו תומכים ביזמים שלנו בתהליך הפצה של המוצר הזה, גם בישראל וגם בקהילה הבינלאומית.
למה צריך בעצם הב יהודי לטכנולוגיה מסייעת? למה פתרונות של טכנולוגיה מסייעת לא יכולים ליצור את עצמם בכל אקסלרטור אינקובטור אחר?
אני חושב שטכנולוגיה מסייעת יותר מכל טכנולוגיה אחרת זקוקה לתמיכה, משום שטכנולוגיה מסייעת סובלת מהיעדר גודל ברוב המקרים, והיעדר גודל מושך פחות משקיעים.
גודל שוק.
Mm-hmm. ברגע שאתה מושך פחות משקיעים, ליזמים הרבה יותר קשה להתרומם. אם וכאשר אתה תומך ביזמים, גם בתהליכים שתיארתי, וגם בתהליך ה-Design Partnership, אתה בעצם ממקסם את היכולת של המשקיע להצליח, ולכן זה גם יאפשר אחר כך למשקיע שנכנס לשם, להשקיע בביטחון הרבה יותר גדול, שהמוצר והמיזם הזה יצליח להתרומם ולגדול.
אז בוא נסתכל על המיזם הזה. מירי, תספרי לנו על 6 Degrees.
אז שלום, תודה אלינה. שמי מירי ברגר, אני מנכלית 6 Degrees. המיזם בעצם נולד בשביל לאפשר שליטה במכשירים חכמים על ידי תנועת הגוף האנושי. מטרת המיזם היא דרך תנועה ושליטה על המכשירים האלה, להנגיש מכשירים חכמים לאנשים בעלי מוגבלות במוטוריקה עדינה, כלומר אנשים שנמנעת מהם השימוש בידיים. אם זה בגלל קטיעה, פציעה, מחלה, או כל מצב שמשפיע בעצם על שימוש, פתיחה וסקירה של האצבעות, וכתוצאה גורם למניעה בשימוש במחשב, בתקשורת דרך הטלפון, חזרה ללימודים או תעסוקה. מה שב-6 Degrees פיתחה זה מוצר לוי ששמו MyMove, הוא תוך 5 דקות לומד על התנועה של המשתמש או המשתמשת, ויוצר בעצם, אם תדמיינו, DJ סקל שיש כאן באולפן גדול, הוא בעצם מכוון את אותו DJ סקל ל-720 משקלים ספציפיים לאותו משתמש או משתמשת. ברגע שאנחנו יודעים איך מישהו זז, אנחנו יודעים לתרגם את זה לתנועה על כל מכשיר חכם, בדומה לאיך שוויס עובד על מכשירים היום, איך ששליטה על ידי קול. ללא מגע, שלא תלו כל דבר חכם. המיזם כרגע פועל בשני אפיקים. הראשון זה הכללה לתחום התעסוקה, בעצם פתיחה של משרות שבעבר אנשים לא חשבו לגשת עליהם, בגלל שהם לא יכלו לשלוט במחשב, בעכבר, במסך מגע. היום אנחנו פועלים בשילוב הטכנולוגיה ושיתופי פעולה עם חברות גדולות, שבהם יש משרות פתוחות, שבעצם להציע את הטכנולוגיה הזאת ולאייש את העבודה. כמובן, כל המשרות הן שוות, הן פונות לכלל הקהל, אנחנו רק רוצים להרחיב את הרשת של הקהל אליו, אותה משרה פונה. באפיק השני, כיוון והחברה למדה איך למדוד ולתרגם תנועה, אנחנו רצינו לחלוק את המידע הזה עם פיזיותרפיסטים ועם אנשים משתמשים שעוברים שיקום פיזיולוגי, בכדי שיהיה להם את העצמאות ואת הידע לעקוב אחרי השיקום הפיזיולוגי שלהם, וגם דרך לתקשר את אותו מידע לעוזר הרפואי המשקם, אם זה הפיזיותרפיסט, המרפא בעיסוק או כל גוף אחר.
איך הגעת לזה?
בעצם אני הקמתי את המיזם עם בעלי אריה כץ, פגשתי אותו מעל עשור לפני שהקמנו את המיזם, בגיל 19, הוא נפצע בצבא כצנחן, פציעה עצבית, כיוון והרקע שלי, המשפחתי, בעצם כולם רופאים, אז הדייט השני היה ממש, הנה תפגוש את הנורוכירורג שהולך לטפל לך בעצבים, אחר כך התחיל שיקום פיזיולוגי, ומאוד מהר ראינו וחווינו איך המחסום או הקושי העיקרי בשיקום פיזיולוגי זה לא רק החוסר יכולת הפיזית או הכאב, אלא התלות באנשים אחרים. וזה נשאר איתנו, וגם נשארנו חברים עם הרבה אנשים שפגשנו בתהליך השיקום שלו, שכמובן ממשיך עד היום וימשיך עוד שנים קדימה. ובאמת זה נשאר איתנו, ורצינו עם ידע לימודים שהגיע אחר כך לאפשר גישה לטכנולוגיה לכל אחד.
אריה, אני רואה שהרבה מאוד יזמים בתחום הזה של טכנולוגיה מסייעת בעצם מגיעים מהסיפור האישי. אתה רואה את זה גם בתוך החממה?
גם אתה רואה הרבה מאוד יזמים שמגיעים בצד האישי. אתה רואה הרבה יזמים שהם טכנולוגים שיש להם במשפחה, או שאצלהם באופן אישי יש דרייב כדי לפנות לעולם הטכנולוגיה מסייעת. אבל זה מאוד 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 מובהק.
וזה לא מסוכן? זה לא מסוכן שהיזם או היזמת יתאהבו ברעיון בגלל שהוא כל כך קרוב לליבם, וגם מלכתחילה השוק כל כך קטן, אז איך עושים את ההתאמה הזאת בתוך ההאב?
קודם כל זה מסוכן, בואו נתחיל משם. ההתאמה בתוך ההאב נעשית על ידי תהליך סלקציה ומיון מאוד מאוד קפדני, כי אנחנו תופסים את עצמנו בגדול בתור קרן הון סיכון, שלא משקיע כסף אלא משקיע את המשאבים של הארגון, של בית החולים. ולכן תהליך המיון שלנו הוא תהליך שמאוד מובנה, שבו אנחנו בעצם מתחילים להבין את הצורך. כלומר, זה שמגיע יזם ויש לו סיפור רקע מרתק, זה חשוב, מעניין, אבל שמים את זה לרגע בחנייה. מתחילים תהליך מיון, תהליך של הבנה של הצורך, האם הצורך הזה מבחינתנו הוא צורך משמעותי, משמעותי לאוכלוסייה, גודל האוכלוסייה, אחרי שניתחנו את גודל האוכלוסייה ואת המשמעות שלו לאוכלוסייה, האם אנחנו מסוגלים לתת את מה שהסטארט-אפ הזה יזדקק לו כדי לגדול. בהנחה שהתשובה היא כן, מתחילים להסתכל על הצוות, האם הצוות בנוי בצורה כזאת שאפשר יהיה ונוח לעבוד ולבנות יחד איתו את הפתרון והמוצר. רק בהתניה שכל התשובות חיוביות, אנחנו בעצם מקבלים אותו לתוך התוכנית. בפרופורציות ראינו 140 ומשהו סטארט-אפים, והיום פעילים 12 בתוכנית. תהליך הבחירה הוא תהליך שמסתכל בעצם start with the end in mind. אנחנו רוצים לראות שהסטארט-אפ שנעבוד איתו, נמקסם לו את ההצלחה. זה מה שנמצא אצלנו בהתחלה בראש.
מירי, אני רוצה לשאול אותך את השאלה ההפוכה. כשהאב בוחר מיזם assistive tech, הוא עושה תהליך של סינון הסטארט-אפ. כשאת עושה בחירה של מאיץ או של קרן, איך את בכלל מסתכלת על זה? הרי אין לנו המון אופציות בארץ בכלל ב-assistive tech, אבל גם בעולם אין לנו המון אופציות ב-assistive tech, אז איך מתחילים לגשת בכלל לתוכניות ומשקיעים?
אז אני מסתכלת על זה מכמה כיוונים. המקום הראשון, זה אני מסתכלת מה החברה צריכה היום. כמו שמישהו מחפש השקעה למיזם, או מישהי מחפשת השקעה לחברה, אז ההשקעה הזאת השתמשו בה לייצר תוצרים מסוימים. כלומר, הכסף הולך לתוצאה הזאת. אותו דבר עם האב או אקסלרטור או כל תוכנית אחרת, בדרך כלל הולכים כי יש צורך. בתחילת הדרך זה צורך בפיתוח הרעיון, בחינת הרעיון, הסתכלות על השוק ודברים נוספים. בהמשך יכול להיות שזה מימון, אבל מעבר למימון שותפות אסטרטגית, כל דבר שדומה לכך, ביצוע של פיילוט ראשוני, שותף לעיצוב מוצר או הצעה ופתרון כלשהו. וככל שגדלים, הצורך משתנה, כמו בכל דבר אחר. אז אני כיזמת מסתכלת על תוכניות או על מסגרות כאלה, או כגישה למומחים שאחרת לא היה לי מקום להגיע אליהם, או יועצים, לדוגמה אם אני רוצה לבנות advisory board, ואני יודעת שאדוויזר מסוים שהוא מאוד מתאים לי, אחרי מחקר גדול שעשיתי, נמצא ויש גישה אליו וגישה יחסית רחבה, תחת אותה תוכנית, אז יכול להיות שזה יהיה אחד מהפרמטרים שאני שוקלת כשאני בוחנת את התוכנית. לעומת זאת, כל יזם צריך לשים לב מה התוכנית מבקשת בתמורה, שזה אולי במחשבה הראשונה לא עולה תמיד, כמה שעות, כמה השקעה, כמה מהזמן, כמה מהצוות, האם זה דורש לעשות רילוקיישן למדינה אחרת, עיר אחרת, משרד אחר, צוות אחר, האם זה דורש, לדוגמה במקרה של 43 North, לשהות עוד חצי שנה במדינה אחרת או בלוקיישן אחר, ולזכור שם צוות. כלומר, האינטרס הוא משני הצדדים, וחשוב ליזם להסתכל על זה משני הצדדים.
ובשני המקרים, גם של הקרנות וגם של התוכניות או מסגרות או אקסלרטורים, בעצם השתמשתם בתוך המיזם שלכם במה שנקרא blended capital, הון מעורב, גם הון ממשלתי, גם הון של מענקים ופרסים וגם הון פרטי. במקרה של טכנולוגיה מסייעת, בעצם אין לנו ברירה של להשתמש רק בהון מעורב, סימן שאלה?
אני אגיד שזה גם הזדמנות וגם מצב נתון, זו הזדמנות נהדרת. כלומר, אם לא היה לי מיזם עם מטרה חברתית ברורה, ועם גיבוי עסקי מאחורי אותה מטרה חברתית, לא הייתי יכולה לגשת למענקים. באותה מידה גם לא הייתי יכולה לגשת למשקיעים פרטיים. ואני חושבת שמיזם בתחום שהוא לא מובהק חברתית, אין לו את אותם הצעות למענקים, או ל-non-dilutive capital, או שיש למיזמים מהסוג החברתי. אז מבחינתי זה יתרון. נוסף על כך, בשלבים התחלתיים של מיזם מהסוג הזה, שאתה משלב הרעיון, לפעמים זה הדרך היחידה למימון שיש. כי אין את ההוכחה העסקית, אין את הצוות שמגבה. לפעמים, גם בגלל המעניינים האישיים, אין את ההיסטוריה היזמית שמעודדת השקעה באותה חברה, ולכן בן אדם צריך להשתמש בכלים שניתנו לו, וזה אחד מהכלים המדהימים שיש. בנוגע לשאלה הקודמת, אני חושבת גם שרקע אישי, כלומר רעיון יכול להתפתח או שמגיע קודם רעיון או הפתרון, או שזה מגיע מצפייה בבעיה, מהקושי. וזה שאחד מתחיל ככה או ככה, לא אומר שזה לא צריך את הצד השני. והרבה פעמים יזמים חברתיים, בגלל הקישור האישי, גם ימשיכו הרבה מעבר למימון, הרבה מעבר ליכולת הכספית, הרבה מעבר לשעות שבדרך כלל מישהו יבלה בעבודה, וימשיך במיזם הזה גם לאורך זמן, לאורך שנים. אז כמו שרואים את זה כחיסרון, כי יכול להיות שזה יוצר איזשהו בליינפולד, זה גם יתרון בדבקות למטרה, שלפעמים זה הדבר היחיד שמניע את המיזם.
רק להוסיף משהו למה שמירי אמרה, אנחנו בצורה מאוד משמעותית מבינים את הצורך של יזם במימון שהוא not dilutive. בעיקר בגלל שבשלבים מאוד מוקדמים, זה חלק מה... זה ברוב המקרים, רוב המימון שהוא יכול להשיג. ואנחנו עובדים עם יזמים כדי להשיג את המימון הזה, כאשר בחלק גדול מהמקרים, יזמים לא מכירים את מה שקיים בשוק. עכשיו, עצם היכולת להראות להם, להגיד להם, תראו, הנה יש סורס A, סורס B, סורס C, זה מה שאתה צריך לעשות כדי להגיש את הגרנט, זה מה שאתה צריך לעשות כדי שתזכה בו, זה השלבים, זה הצפי שלך מתי זה יקרה, אתה בעצם נותן ליזם, למרות שאנחנו כבית חולים לא יודעים לתת כסף, אבל אתה בצורה עקיפה מאפשר לו פנדינג למיזם שלו. וזה דבר מאוד חשוב. עוד משפט אחד בנושא של שותפויות. אמרתי בהתחלה שאנחנו עוסקים בדיסטריביושן. מבחינתנו דיסטריביושן זה בעצם לתמוך ביצירת השותפויות האסטרטגיות. כארגון בריאות יש לנו חיבורים לארגוני בריאות בעולם, אנחנו חלק מרשת אמריקאית של 50 בתי החולים הפדיאטרים בארצות הברית. עכשיו זה נכון, זה משרת אותנו גם לצורכי מחקר ולצורכי שיתוף פעולה רפואי, אבל חלק המשמעותי זה שהיזמים יכולים להתחבר לאותם בתי חולים. כשאנחנו מחוברים עם מערכת הבריאות הבריטית, אז לפני שבוע אנחנו מגישים סטארט-אפ שיחד איתנו, הגיש פתרון לניסוי קליני לרשות האירופאית, כלומר להורייזן, ניסוי שנערך במקביל אצלנו בשלושה לוקיישנים, אצלנו בבית חולים של הוותיקן, ובבית חולים הפדיאטרי הגדול באנגליה. כלומר, זה סוג של שותפויות שאתה בונה ורוקם עבור הסטארט-אפ. עכשיו, once אנחנו בנינו ורקמנו את השותפות, אחר כך אפשר למחזר, כי אותו בית חולים יש לו צרכים כל הזמן. ועוד ועוד סטארט-אפים שנמצאים בעצם אצלנו, עובדים איתנו, נהנים מהפירות של זה. אז השותפות מאוד משמעותית, יצירת השותפיות האלה.
וגם פה אנחנו רואים מודל של בעצם הון מעורב, כלומר, בית חולים לוקח על עצמו כמטרת על, נקרא לזה, אמנם זה לא כל מה שאלין כמובן עושים, אבל כמטרת על לבנות את הלינוויישן, שכל כולה מיועדת לשוק פרטי ומשקיעים פרטיים. למה?
כי יש כשל שוק בתחום הזה. כי אנחנו מסתכלים על מה האוכלוסייה שלנו, בית החולים, לפני עשרות שנים, הייתה לו מעבדה מכנית, שניסתה לתת מענה למוצרים בעולם השיקום ועולם הטכנולוגיה המסייעת. אנחנו יודעים יותר טוב מכל אחד מה גודל כשל השוק. וכשאין אף אחד שמתרומם ואומר, אוקיי, אני לוקח על עצמי, אז אנחנו החלטנו שזה נכון לנו לקחת את זה על עצמנו, גם מתוך הניסיון שיש לנו, וגם מתוך זה שאני חושב שבסוף זה מביא אותנו כבית חולים למקום אחר, או למקום שבו אנחנו לא רק מסתכלים על המטופל בצדדים הקליניים, אלא אנחנו גם מסוגלים לתת לו וללוות את תהליך היצירה של פתרונות שיתנו מענה למטופל הזה ולמטופלים האחרים בעולם. כלומר, באותה שליחות של בית חולים, של לתת מענה למטופלים, אנחנו פשוט מרחיבים את הסקופ, ומה זה מה שאתה עושה על אינוביישן.
בוא נרחיב על הכשל שוק הזה, גם מצד יזם תכף, אבל קודם מצד ההסתכלות שלך, אריה. מהו הכשל שוק? הרי גם, אני אגיד, ככה פתח סוגריים, אנחנו לרוב לא עושים פרקים על תחום ספציפי בתוך טכנולוגיה, אבל העולם הזה של טכנולוגיה מסייעת, הוא עולם מרתק ומדהים ומטורף, ויש לו חלק מכשלי השוק הכי גדולים, אפילו בתוך עולמות האימפקט, שהם מלכתחילה סקטור, נקרא לזה, חדש ומורכב, ואז אנחנו רואים טכנולוגיה מסייעת, ופשוט, לא שלא רואים הזדמנות, אבל רואים קודם את הכשל שוק, אז בואו ניכנס רגע קודם לכשל שוק.
יתחיל מאיפה זה מתחיל. אוקיי, יש עולם רפואה מודרני, שמעלה את תוחלת החיים של אנשים, שמעלה את תוחלת ההישרדות של תינוק שנולד, של עובר שנולד פריטרם, כלומר טרם זמנו, והיום התינוקות והבוגרים, המבוגרים, חיים יותר ויותר שנים, מחלות, סינדרומים שבעבר אנשים היו נפטרים מהם, ילדים לא היו שורדים, הילדים, המבוגרים, שורדים. מה זה מביא אותנו? זה מביא אותנו לאוכלוסייה שנמצאת בעולם, אבל זקוקה לסיוע כדי לתפקד בחיי היום-יום. הבעיה שזה fragmented. כלומר, הצורך של אינדיבידואל A יהיה שונה מהצורך של אינדיבידואל B, שיהיה שונה מהצורך של אינדיבידואל C. והיכולת לספק מענה שידע לתת ל-A, B ו-C באותו מוצר את הפתרון, מאוד מורכב. כתוצאה מזה, מה שאנחנו רואים זה שמשקיעים נרתעים, כי הם אומרים, רגע, אנחנו פה בעצם באיזשהו below market rate return, אנחנו לא רוצים להיכנס לזה, כי אנחנו לא נצטרך
לקבל. כי הצורות שלהם נמוכות.
כי הצורות שלהם יהיו נמוכות. מצד שני, הטכנולוגיה והעולם הטכנולוגי מתקדם קדימה, אז אתה רואה טכנולוגיה מטורפת זמינה, אבל מה, היא לא זמינה לאנשים שצריכים את הטכנולוגיה הזאת יותר מכולם.
מירי, איך הכשל שוק הזה נראה בצד של יזמת שמחליטה להקדיש את כל חייה לעולם המאוד ספציפי הזה?
אז אני אוסיף למה שארי אמר, היסטורית מבחינת המבנה של השוק. הרבה ארגונים נבנו בשביל לספק מענה לקבוצת יד X, שהיא שונה מאוד מ-X1 והיא שונה מאוד מ-X2 מבחינת סוג המענה, והרבה מזה נוסד מסביב עולם ה-non-profit.
כל מיני פתרונות ללא מטרות רווח.
כן. ועכשיו אני כיזמת מגיעה עם פתרון עסקי, for-profit, שמזוהה בצורה מאוד 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 חזקה עם עולם עסקי שהוא ללא מטרת רווח. אז האתגר הראשון שלי הוא להפריד את עצמי מלא למטרת רווח, למטרת רווח.
איך עושים את זה?
מחקר שוק, דרכים של supply chain, של הגעה לאותו לקוח או לקוחת קצה, בניית שותפים עסקיים כגון בית חולים, שחלק, שאני אוסיף שאני אגיד, שחלק מהמענקים האלה שדיברנו עליהם קודם, אני בעד לרתום את השותף, למלות את כל המענק, אפילו עם סיכוי ההצלחה הוא נמוך, בסוף סיימתם עם תוכנית עסקית ועם שותף. אני מכירה אנשים שקיבלו את המענק, אבל בסוף הדרך כבר לא רצו אותו, כי הם בחרו ללכת בצד העסקי, ללא התמיכה של המענק, אלא עם החזרים מלקוח. שזה לדעתי ה-best outcome שיכול להיות. אז קודם כל אני מבדלת את עצמי בבניית שוק עסקי, ופתרונות עסקיים, ודרכי חשיבה עסקיים, ומימון עסקי, ודרך להחזרת רווחים או החזרת הוצאות, שהכל בנוי מהכיוון הזה. בצד השני, אנחנו כ-Six Degrees בנינו באמת פתרון שמתאים למגוון מאוד מאוד גדול של אוכלוסיות, בזה שאנחנו מתאימים אותו קצת בשוני לכל משתמש או משתמשת. אז פתרנו את עניין הגיוון, ואת עניין הייחוס או התרגות של איזה אוכלוסייה אנחנו פונים אליה, למדנו לדוגמה ספציפית אלינו שיש שני סוגי תיאור של הלקוח או הלקוחה שלנו. אחד זה מהפגיעה או מהמחלה, או מהיכולת שנפגעה הפיזיולוגית, והצד השני זה מהתיאור הכללי, מה אני לא יכול לעשות, אני לא יכול להשתמש במוטוריקה העדינה של הידיים. הדוגמה הראשונה נותנת לך את מספר האנשים באותו שוק, כלומר אם אני מסתכלת על פגיעות עמוד שדרה, על רעד, על כל דבר כזה, זה נותן לי את כל המספרים, אבל זה מראה שוק שהוא מאוד פרגמנטי, הוא מאוד שבור לקבוצות. בצד השני, שאני אומרת שכל האנשים האלה נפגעו במוטוריקה העדינה, ולכולם אני יכולה לגשת דרך ערוצים שכולם הולכים אליהם, או מספר ערוצים שאותם לקוחות הולכים אליהם, לקבל טיפול, אם זה מכון שיקום, אם זה מפיץ, אם זה ממשלה, אם זה ביטוח, אז ככה אני יכולה לאחד את השוק, להלביש לזה תוכנית עסקית, זה במקרה שלנו. אז באמת האתגר הראשון זה להפריד מלא למטרת רווח, למטרת רווח לתוכנית עסקית. השלב השני זה באמת להתרחק מהפתרון לאותו בן אדם אחד, כלומר כמו שארי הזכיר, יש פתרון לאותו בן אדם או חולה בבית החולים, אבל עכשיו אני צריכה לראות האם אני יכולה לספק את אותו פתרון או את אותו תהליך למישהו שבבית חולים שאין לי גישה אליו. ואיך זה קורה, ואיך אני מגיעה לאותו חולה, ואיך הפתרון נראה, והאם החולה הזה בעצם מדבר את אותה שפה, או זה ויזואלי, או יש לקות ויזואלית, או איך אני מתקשרת את הפתרון, האם זה לעוזר, למטפל, לבית החולים עצמו, וצריך ממש למפות ולעשות את זה, ומיפוי ומחקר זה התיקול השני. והשלישי, שהוא קשה לכל יזם בכל תחום, זה הביצוע. בעצם הביטחון הזה של לקפוץ למים, להתחיל לצאת ולמכור את המוצר, ולתת לאנשים לנסות אותו ולקבל פידבק. ואני תמיד אומרת ששאלות זה הדבר, החבר הכי טוב שלי. כי ככל ששואלים אותי שאלות חדשות, ואני עכשיו כאן אחרי 4 שנים של מיזם, אם פונים אליי עם שאלה חדשה, זה נורא מרגש אותי, כי יוצא לי לבחון מה התשובה לאותה שאלה, ולהתקדם עוד צעד אחד קדימה.
אז דיברנו רגע על האתגרים, בוא נדבר על ההזדמנויות, כי בעצם זה שוק שהוא חד משמעית בהזדמנות, הרי כמו שציינת, יש לנו יכולות רפואיות שרק הולכות וגדלות, אז יש פה הזדמנויות.
יש פה לגמרי הזדמנויות, לפני שמתייחס להזדמנויות, אני רוצה רק להגיד לנירי, שהדרך שלך מאוד נכונה, הדרך של ללכת ולהגדיר בצורה ברורה, זה חברה for profit, אחרת מוצרים לא יחזיקו מעמד, אתה לא יכול לבנות על זה שמוצר, כל החיים שלו יהיה תלוי בפילנתרופיה, לא יקרה. כלומר, אם יקרה ל5 שנים, יקרה ל10 שנים, באיזשהו שלב זה ייעלם. אם חשוב לך שהמוצר שלך יישאר, זאת הדרך. ודבר שני, כל הנושא של הרחבת הפורטפוליו וניסיון להביא פתרון, שנותן פתרון רחב, שוב, זה הדרך להגדיל את רוחב השוק, זה הדרך להגיע לגודל שהוא ייתן לך את המסה הקריטית, וככל שסטארט-אפים ילכו בכיוון הזה, ככה תגדל ההזדמנות. עכשיו, ההזדמנויות קיימות בשני דברים. אחד, הטכנולוגיות שיש היום, הן טכנולוגיות שיותר ויותר אתה יכול לראות פתרונות, שאתה יכול לאמץ ולשנות, עולמות ה-AI מאפשרים לך לתת ריינג'ים יותר גדולים, המכונה יכולה ללמוד את האדם, ברגע שהיא לומדת את האדם, אתה יכול יותר ויותר לכוון פתרון שהוא יותר ורסטילי, יכול להתאים ליותר, למגוון גדול יותר של אנשים. דבר שני, גודל השוק, וזה מה שדיברנו, לצערנו, ולשמחתנו, גודל השוק הזה עולה, כי הישרדות יותר גבוהה מביאה ליותר צרכים. שורה התחתונה, אני חושב שאנחנו נראה ונמשיך לראות את השוק הזה כשוק שהולך וגדל. אני מאמין שככל שנצליח לבנות באמצעות טכנולוגיות מתקדמות קונסולידציה יותר גדולה של צרכים, שיתנו נפח הרבה יותר משמעותי לכל אחד מהפתרונות, נראה יותר יוניקורנים. וביום שבו יהיו יותר מאשר היוניקורן האחד שיש היום בשוק, הישראלי לפחות, משקיעים ילכו לשם. ומשם הסיפור כבר נכתב, לא צריך להמשיך.
מירי, איזה הזדמנויות את רואה?
אני יכולה להוסיף בהמשך למה שהרי אמר, שמבחינת עיבוד מוטוריקה עדינה, אנחנו מסתכלים על שוק גלובלי של 300 מיליון איש, מהמקום של שיקום פיזיולוגי לאנשים שאולי ירצו לקחת את העצמאות הזאת, או מידע שאפשר לעקוב אחריו, הוא עומד על 2.4 מיליארד איש, כל שנה שעוברים שיקום פיזיולוגי כתוצאה מפציעת שלד או שריר. זה הזדמנות ענקית, ונראה לי שמה שמעודד את הפנייה לאותה הזדמנות, זה בעצם האוטלוק או ההסתכלות של חברות ביטוח, על טיפול יותר הוליסטי או יותר long term לטווח ארוך, כלומר רוצים לקבל, לפחות בארצות הברית, חולה לבית חולים, אבל גם לשמר אותה לאורך זמן, גם להמשיך הלאה שהם יחזרו לאותו בית חולים, שיחזרו לאותו רופא, שיחזרו לאותו טיפול, בארץ ישראל זה מאוד קל לדמיין עם רפואה של קופת חולים ושייכות לאותה קופת חולים, במקום גלובלי שבו יש רפואה פרטית, זה אתגר הרבה יותר גדול לתקוף.
אולי רק עוד דבר אחד שדווקא הקורונה זימנה לנו גם פה לטובה, חלק מהמטופלים שלא נמצאים בתוך מוסד רפואי, נמצאים בקהילה ולא תמיד יש להם נגישות למוסד רפואי, טרום קורונה הנושא של טכנולוגיות שיקום, בדרך כלל היית צריך להגיע לבית חולים כדי לקבל טיפול. היום הנושא של טלה-הלט בעקבות הקורונה, הוא בכלל זה טלה-רביאליטיישן,
רפואה בעצם מרחוק.
ושיקום מרחוק, תופס תאוצה, אתה רואה עלייה של עשרות אחוזים בשימוש, ולכן אנחנו מסתכלים על איזה הזדמנויות, למה יש עלייה של עשרות אחוזים בשימוש? כי יש לי בעצם יכולת להגיע לקהל יותר גדול, של משתמשים פוטנציאליים, שקודם לא יכללנו להגיע אליהם, בגלל שהם היו מרוחקים.
אז אם כבר פרגנו לקורונה, אני חושבת שאין יותר גבוה מזה, ולכן זה מוביל אותנו לסבב בזק, כי יותר מלפרגן לקורונה אי אפשר לעשות. אז אני אשאל אתכם שאלה קצרה, אתם תענו במענה קצר, איזה ספר, סרט, פודקאסט, כל דרך אחר שאתם צורכים בתוכן, הייתם ממליצים למאזינים ומאזינות לשמוע, בשביל להבין קצת יותר טוב לעומק, או את עולם הטכנולוגיה המסייעת, או את עולם האימפקט בכלל?
אני חובבת פודקאסטים, כמובן דאבל אימפקט. בנוסף לזה יש פודקאסט של NPR, National Public Radio, שקוראים לו Planet Money, או The Indicator, זה תוכניות אחיות, מאוד קצרות, 10-20 דקות מול הנסיעה בישראל, שאפשר לבחון את השינויים בכלכלה בעולם, אבל דרך סיפורים אישיים, דרך מוצרים אמיתיים. אותו דבר יש להם תוכנית של שדרן בשם גיא רז, שעושה את זה גם בפורמט של הילדים וגם בפורמט של המבוגרים, ממליצה מאוד להקשיב. מבחינת ספרים, כל ספרי, הספרים שממליצים לכם לקרוא באותם תוכניות, באותם אקסלרטורים, קחו רגע ותקראו אותם, תקשיבו להם. יש טכנולוגיה מסייעת נהדרת בכל טלפון נייד שפשוט מקריא את הטקסט, תשתמשו בזה, שימו פליי באוטו ופשוט תקשיבו לספר כל הדרך. אפשר להוריד אותו ב-PDF, זה עובד. מה שאני מקשיבה לו כרגע זה ספר בשם Play Bigger, שמדבר על הגדרת קטגוריה, בענף למחירה מרתק, ואני בטוחה שאחרי זה אני אמשיך לעוד 20 ספרים מרתקים אחריו, כולם בתחום היזמות. ועם זאת אני ממליצה גם לא לשכוח את הפן האישי, אז תעשו יוגה, תקשיבו למוזיקה, תקשיבו לצלילים מרגיעים של הים, אבל קחו את הדקה הזאת לא רק לצרוך תוכן ולפעול כיזמים, תחשבו רגע על עצמכם ועל השקט שאתם צריכים, ותעשו את מה שאתם אוהבים לעשות.
אני הרבה יותר רגשי. אני ממליץ לכל אחד להיכנס לגוגל, להקליד את המילה Yes I Can. הוא יתקל בסרטון של שתי דקות אולי, שזה היה סרטון שהשיק את המשחקים הפרלימפיים, לא האחרונים, אחד קודם. אחרי שאתה רואה את זה, אתה במקום אחר.
אם הייתם צריכים לבחור מיזם שהוא לא 6 degrees, והוא לא בפורטפוליו של Innovation, שאתם אומרים, זה נשמע לי סופר מעניין, סופר מרגש, אני עוקב אחרי מה שהם עושים. זה יכול להיות מיזם, זה יכול להיות ארגון, זה לא... לא משנה, בארץ, מעולם, מה שאתם רוצים.
אני עוקב אחרי תחום, ובתחום הזה יש אצלנו גם, אבל התחום הזה הוא קורה היום בכל מיני מקומות, וזה הנושא של brain activation. אני חושב שכל מה שהיום נעשה בעולם ה-brain activation, שהולך ומתפתח, ביכולת לפתח אלגוריתמים שמפענחים ומבינים את מה אנחנו חושבים, ובאמצעות זה אחר כך מפעילים, עושים תחום שאני, כאילו, יש לא מעט מיזמים, נמצא בתהליכי מחקר, בעיניי זה העתיד.
אז אני תומכת גדולה של המיזמים סביבי בארץ, תומכת במובן שאני ממליצה לאנשים עליהם, ועוקבת ומקווה שיצליחו, ביניהם יש את Voiceit, Orcam, כולל על Innovation שהתחיל כתוכנית צעירה וצמח למשהו שמכיל יזמים ומכיל פיתוחים, כמו שאמרת, מפעילות של בתוך הבית חולים למקום שנותן את התמיכה. אני ממליצה לכם לבדוק איך הם עשו את זה, מה הצעד הבא, ולהמשיך לעקוב. אני אזכיר עוד אחד בתחום שאני נמצאת בו, יש את טובי, שקיימת הרבה מאוד זמן בשוק, היא חברה ציבורית, היא אינפיקה אמנם בשוודיה, וזה משהו שלא נמצא הרבה בתחום של חברה ציבורית, שאפשר באמת להסתכל על כל מיני מסמכים פיננסיים, והתקדמות של אותה חברה והיסטוריה בגלל הדיווח השנתי. ממליצה לכם לעקוב אחרי רגע.
וכשאתם לא מצילים את העולם, זאת השאלה שאנחנו שואלים את כולם, ואני מקווה שתענו עליה בכנות, מה הרגל הכי לא סביבתי או לא חברתי שלכם?
כיוון וגרתי בניו יורק המון שנים, ההחלפה של הליכה בנהיגה היא משהו שאני מרגישה כל הזמן, ואני משתדלת ללכת או לנסוע בקורקינט חשמלי שיעידו הפציעות שלי בסנטר, שזה קורה הרבה. אז הייתי משתדלת לנהוג פחות וללכת יותר.
האמת היא שלי נורא קל להתוודות. תסתכלי על הכוס. זה היה פשוט.
עומדת לפני אריה כוס פלסטיק, אתם פשוט לא רואים כי אתם ברדיו. אבל זה אומר שכולנו חוטאים וזה בסדר גמור, ולכן תמיד אפשר להשתפר בטביעות הרגל שלנו, הפחמניות ואחרת. ואנחנו מאוד מודים לכם על השיתוף, ובכלל הפרק מרתק. תודה למירי ברגר, מנכלית ושותפה מייסדת של Six Degrees, ותודה לאריה מלמד דיאקל, מנהל אינוביישן בבית החולים אלין. תודה מיוחדת לעידן מגדי שמפיק, לרות מואטי עוזרת ההפקה, לדניאל כהן עורכת הסאונד, ולאביתר אלעד על הפתיח והשיווק. לא יכולנו להקליט את התוכנית ללא תמיכתה של קרן אדמונד רוטשילד והליווי של אימפקט ניישן, ותודה לגוגל קמפוס על האירוח. אתם מוזמנים ומוזמנות להקשיב לכל הפרקים של דאבל אימפקט באתר קרן אדמונד רוטשילד, והם זמינים בכל אפליקציות הפודקאסטים. באתר אפשר גם לקרוא חומרים מעניינים ולשלוח לנו בקשות ותגובות. אנא דרגו אותנו באפליקציה לפודקאסטים בה אתם משתמשים, כדי שעוד מאזינים ומאזינות יוכלו לגלות אותנו. נשתמע בפרק הבא של דאבל אימפקט.